רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. אני קצת חולה, זה קורה, אבל זה בדיוק מתאים לפרק הזה. לפעמים דברים מתחברים בצורה מוזרה שכזאת. אנחנו לא פודקאסט על רפואה, אבל היום אנחנו עומדים לדבר על מחלות בעולם העתיק ובמקרא בפרט. מחלות מבחינתנו בתפיסה המודרנית תמיד באות בצמוד לרפואה. אז מתי אנחנו יכולים בעצם לדבר על רפואה כמושג? האם יש לנו מחלות בתנ"ך? איזה מחלות ומה אנחנו יכולים ללמוד על זה, על אותם אנשים שחיו בעת העתיקה? כדי לנסות ולענות על כל השאלות האלה, נמצא איתנו באולפן פרופסור מאיר בר אילן, מהמחלקה לתלמוד ותולדות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. שלום לך פרופסור בר אילן, וברוך הבא וברוך החוזר לעושים תנ"ך. מה שלומך?
שלום יותם, שלום למאזינים, ברוך השם, בסדר, אני בריא.
בריא, אז אני פחות. תגיד לי, בעולם העתיק, פרופסור בר אילן, אם מישהו היה לו שפעת, אז הוא היה חי, או כמוני כמו אתמול ש...
בדרך כלל משפעת חיים, חוץ מאשר יש מגיפות מיוחדות של שפעת. ב-1917 הייתה שפעת ספרדית שמתו מיליונים, אבל זה חריג.
אוקיי, אז כבר נרגעתי, דחפתי אתמול כדורים והכל בסדר. חוץ ממך, מתארחים איתנו באולפן היום חיילים, מיחידה שאסור לי להגיד את שמה ואסור להגיד את שמותם של החיילים, אז לפחות אסור רגע כפיים וכאלה שנוכל להכיר אתכם.
הכרנו.
אז זהו, הכרנו אתכם. וגם לילך, אייל ודרור, שחזרו לא מזמן מסיבוב עולמי. הלכה למעשה, בעצם הסתובבתם בעולם עם יחטה, נכון? במשך שנה ומשהו?
ספירה שלנו.
וישר הגעתם אלינו, לא עושים תנ"ך.
כן, בזמן השייט, שמענו המון פודקאסטים, גם אנחנו וגם הילדים.
אוקיי, אז אנחנו שמחים שאתם מתארחים אצלנו. אני אשאל ככה שאלה את כולכם, לפני שנצלול לחומר האקדמי. מי היה חולה לאחרונה ובאיזה מחלה ככה? אתם יכולים באופן חופשי. כן.
ברונכיטיס.
ברונכיטיס. פרופסור מאיר בר אילן, מאשר, יש ברונכיטיס? יהיה לנו?
לא.
לא.
המונחים, היום כל המחלות, המונחים שהם מונחים יוונים, למשל הסיומת טיס היא סיומת של, סיומת יוונית כמובן. אז זה משהו בדרכי הנשימה, ואם אינני טועה, המילה ברונכית ביוונית, נדמה לי שזה או ריאות או משהו מהסוג הזה, בחזה או משהו כזה. אז אומנם לא בשמות הללו, אבל היו מחלות.
היו מחלות. עוד מחלות? מישהו מחלות מעניינות, אקזוטיות, משהו?
יותר טוב שלא.
יותר טוב שלא. מחלות אור, אור ומין, תמיד אור ומין זה ביחד משום מה.
אוטופיק דרמטיטיס, גם יווני
כנראה. אוטופיק דרמטיטיס.
אוקיי, אז דרמטיטיס כמובן...
דרמה זה אור.
כן, דרמה זה אור, אז עוד פעם, זה על פי הסיומת, פי המקובל. מחלות אור, תכף נדבר, זה פרק מאוד גדול בתנ"ך.
אוקיי, אז בעצם מתי, פרופסור בר אילן, אנחנו בכלל יכולים להגדיר את הרפואה כמושג? בעולם העתיק בכלל, הייתה רפואה? יכלו להתייחס לרפואה כפועל יוצא של מחלה?
ודאי, ודאי. בעולם העתיק הכירו את זה. למעשה, כל הרעיון הרפואי הוא, ללא ספק, הוא פרה-היסטורי. זאת אומרת, לפני שהחלו לכתוב היסטוריה, בין היתר, מפני שתיקחו בחשבון שבכל חברה נשים יולדות זקוקות לעזרה, אנשים נפצעים בקרב זקוקים לעזרה, כך שעצם הרעיון שאנשים סובלים ממחלה או מאיזושהי בעיה רפואית, היא בעיה שרודפת או מלווה את המין האנושי מתחילתו, וזה אין שום חידוש. החידוש הוא שבאיזשהו שלב הרפואה הפכה להיות ממקצוע משני, מאיזשהו דבר אגבי, למקצוע בעל אופי ראשי.
מתי זה קורה בעצם? מתי השינוי הזה מתחיל?
בימינו, כשאנחנו מדברים על השינוי, אז אנחנו אומרים, אנחנו חושבים נניח יש אפליקציה, ואז תוך יומיים כל העולם הוא מעודכן. בעולם העתיק, קצב העדכון היה מאוד איטי.
עדכון האפליקציות של הרפואה היה איטי.
למשל. כן. אז הרעיונות הללו הם רעיונות מאוד, זאת אומרת, גם אם זה קרה במקום אחד, אין שום ערובה לכך שזה יקרה גם במקום אחר. אני אתן לכם דוגמה, בספרות ההומרית, אליאדה ואודיסיאה, מוזכר שם שחייל נפצע, ובאים חיילים אחרים ועוזרים לו, מרפאים אותו, אבל לא מדובר לא על חובש פלוגתי, לא על תאגד, לא על רופא צבאי. כשאנחנו מגיעים, למשל, לאימפריה הרומית, שם כבר יש רופא צבאי, שם זה כבר מושג, שם זה, אפשר להגיד, זה יותר דומה לרפואה המוכרת לנו. זאת אומרת, מה שקרה, שהמושגים הם התחילו, ולקח זמן עד שהם הבשילו, והגיעו לתופעה כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
היפוקרטס, שם ידוע, שבועת היפוקרטס, מוכר לכולם.
כן.
איפה הוא נכנס בשלבים האלה בהתפתחות הרפואה?
היפוקרטס הוא בעצם נקודת התפנית. היפוקרטס חי במאה הרביעית לפני הספירה. הוא היה בתקופה, פשוט שנעשה סדר, הוא בעצם בתקופה של אפלטון, היה קצת מבוגר. אפלטון נחשב בעצם למייסד של הפילוסופיה המודרנית. אז אנחנו נמצאים ביוון של המאה הרביעית לפני הספירה. מה שמיוחד בהיפוקרטס הוא שבעצם הוא המציא את הרפואה המערבית. כשאתם אומרים, הלכתי לרופא, פירושו של דבר שאתם הלכתם לרופא מסוג מסוים. מאיזה סוג? מסוג שהמציא אותו היפוקרטס. עכשיו, מה החידוש אצל היפוקרטס? העניין הוא כזה. היפוקרטס עצמו גדל במשפחה של רופאים שהם כהנים בעולם היווני. ומה שקרה, שהוא הגיע למסקנה פנימית, פילוסופית למעשה, שרפואה היא מקצוע עצמאי, והיא צריכה להיות מטופלת ללא קשר עם אלוהים. א', ב', הנושא צריך להיחקר. לא סתם להגיד, חליתי וזה. אנחנו רוצים לרשום את כל התסמינים, מה קרה, איך קרה, לעשות מעקב אחרי זה.
ממש מודרני, כאילו, בראייה.
הוא המציא את הראייה המודרנית. זאת אומרת, הוא המציא את הרעיון, כלומר, לפניו ברור שהיו רופאים, יש לנו הרבה עדויות על כך, רופאים וספרות רפואית וכיוצא בזאת. אבל מה שהוא המציא, זה לבודד את נושא המחלה מהנושא התיאולוגי, להתבונן בה באופן מדעי, ובעצם הוא המציא את מה שאנחנו קוראים פרוגנוזה. זאת אומרת, תגיד לי מה יש לך, אני יכול להגיד לך שאתה תוך שבוע יקרה כך וכך, וזה לא נבואה, זה לא נבואה, אלא זו תחזית. זאת אומרת, כמו תחזית מזג האוויר, על פי התסמינים שלך, אני אגיד לך מה יקרה.
זאת אומרת, ואם זה מה שהוא חידש, אז אנחנו יכולים להבין אחורה מה הייתה התפיסה. זאת אומרת שהתפיסה הייתה נכון. אחרת. אם נכון. הוא חידש את זה כמשהו שצריך לחקור, ללמוד, כנראה שלפני לא חקרו, לא למדו ולא ניסו להבין למה.
אז זה לא כל כך מדויק, גם ניסו לחקור, תלוי איפה, תלוי מה אנחנו קוראים חקירה. אז למשל, הייתה רפואה במצרים ובבבל, שומר, הקד, הייתה להם רפואה, אבל הרפואה הזו הייתה מלווה בענייני מגיה, בענייני תיאולוגיה, בכל מיני עניינים אחרים, ואפשר להטיל ספק במידת ההצלחה שלהם. לעומת זאת, מה שקרה אצל היפוקרטס, שהוא התחיל לחקור את התופעות ולברר אותן בצורה יסודית. לא רק זה, אלא מה שחשוב, שהוא הנחיל את המורשת שלו לבניו, הוא הקים אסכולה. זאת אומרת, מהמאה הרביעית לפני הספירה, במשך מאות שנים כל העולם ההלניסטי, עד המאה השנייה ולמעשה גם אחרי כן, הוא הקים בעצם מורשת של חוקרים, לא רק רופאים, שהם גם חוקרים את התופעות. הם רוצים להבין למה קורית תופעה כזו, למה זה קורה שמה וזה לא קורה במקום אחר. למה זה קורה לאדם אחד וזה לא קורה לאדם אחר.
זאת אומרת, עד אז האמינו שהאל או האלים מנחיתים איזה שהם מכות, או נכון. אנחנו לא יודעים, ואנחנו רק נבקש, נתחנן, נתפלל,
נכון.
ואולי זה יעזור, ואולי לא.
נכון. אז התפיסה המקראית בגדול של רוב המקרא היא שכל מחלה היא קשורה עם אלוהים. זאת אומרת, המחלה היא בעצם סוג של עונש אלוהי. הספר, יש לנו אבל ספר אחד בתנך, שהוא חורג מעולם החשיבה הזה, והכוונתי לספר איוב, כי שם בעצם מוצגת לא רק תלונה אל אלוהים, על הצדק האלוהי כמו שמוכר לכם, אלא בעקיפין מוצגת תפיסה חדשה בתחום המחלות. הנה, אנחנו רואים שאיוב הוא חולה, אגב הוא חולה בשכין, שזה מחלת אור, יותר חמור מאשר דרמטיטיס, ו... למרות זאת, הכתוב המקראי אומר שאיוב הוא צדיק. זאת אומרת, אין קשר בין מחלה לבין מידת ההתנהגות עם היחס לאלוהים.
אז אחרי שהבנו את השינוי בתפיסה שהביאה הגישה ההיפוקרטית, נחזור רגע עוד שנייה אחורה בזמן, וננסה פרופסור בר אילן לבחור את מוטיב החולי והרפואה, כפי שהוא מצטייר במקרא, כפי שהוא מצטייר בתנך עצמו. אז יש לנו קודם כל את דמות האל במקרא כמקושר למחלות, אל נוגף ואל מרפא. אז פרופסור בר אילן, קודם כל, יש לנו הרבה מחלות במקרא, תודה לאל, נכון? יש לנו על מה לדבר.
יש בהחלט.
אוקיי.
התנך מודע היטב למחלות, מוזכרות בתנך עשרות מחלות.
אוקיי.
כן, עשרות. חלק מהם מזוהות בצורה ברורה, חד ערכית. החלק אחר, נאמר אפילו חצי, אולי אפילו יותר, הם לא מזוהות בצורה גורפת, אבל, כי צריך לקחת בחשבון, שלמעשה, כל מחלה שאנחנו מגדירים כמחלה, זה בעצם משפחה של מחלות. ניקח לדוגמה מודרנית, פעם קראו לזה צהבת, היום אומרים לא, זה צהבת מסוג B, מסוג C, אז זאת אומרת, יש סוגים שונים, אז בעצם, השמות המקראיים, הם מתייחסים לשם כולל.
לתסמינים אולי יותר?
לא, אז למשל, אחת הדוגמאות זה הצרעת, כאשר אנחנו קוראים לזה, חושבים שאנחנו מדברים על מחלה אחת, אבל האמת היא שאנחנו מדברים על משפחה של מחלות.
אוקיי, ואנחנו יודעים היום להבין איזה צרעת זו, עד כדי כך? והמחקר יודע להגיד?
אז עוד פעם, קודם כל מדובר במשפחה של מחלות. ב', עכשיו יש בזה מחלוקת בין החוקרים, אם אנחנו יודעים את זה בצורה ברורה, או אנחנו לא יודעים את זה בצורה ברורה. בואו נאמר ככה, כיוון שמדובר במשפחה של מחלות, אז כבר אנחנו, קשה לנו לדעת את זה בוודאות. למעשה, הצרעת המקראית, כפי שטוענים, ושוב, אני שייך לאנשים מנאום. אני לא קובע נחרצות מה זה בדיוק צרעת. אחת התופעות, קוראים לזה סוג מסוים, נדמה לי אוצ'קין או איזשהו שם, על שם איזשהו רופא במאה ה-19 שגילה את זה. היום המחלה הזו קיימת רק בארצות המזרח, במקומות של העולם השלישי. למשל, אנשים שנוסעים לכל מיני מקומות אקזוטיים, אמורים להתחסן או להיזהר, אבל לא תמיד זה אפשרי. זה גם כן שאלה. אבל חוץ מזה, בתוך המושג הזה שנקרא צרעת, יש לנו גם כן מחלות מין, ויש לנו עוד סוגים שונים של מחלות אור, מסוגים, נאמר, יותר סבירים, סבילים.
Okay. עוד נגיע לרשימת המחלות הזאת. Okay. הגישה של האל מול החולה, יש לנו בעצם שלוש הופעות או שלוש גישות או מופעים. האל המרפא, האל כזה שמביא את המחלה ומרפא אותה, והאל כזה שמחולל את המחלה כעונש, אבל לא מרפא. בואו נתחיל מההתחלה, האל המרפא, איך אנחנו, כן. איפה אנחנו מכירים את זה?
התורה אומרת מפורש, כי אני השם רופאך. זאת אומרת, ההצהרה היא שהשם הוא רופא, אגב, היו יהודים בעת העתיקה, ועד היום יש כיתות נוצריות מסוג הזה, אשר אומרות, רק רגע, הרופא הוא בעצם האל, ולך, כבן אדם, אסור לך להתערב בעניין הזה, ולכן אתה צריך, נאמר, אסור לך ללכת לרופא. אצלנו, כלומר, עד כדי כך. אבל חזל, לא, חזל דווקא הכירו את הדעות הללו, ומבחינה זו היו הרבה יותר פתוחים, למזלנו, והם אמרו, תשמע, מי שחולה, מותר לו ללכת לרופא. אז הוא אמר, אבל כתוב, אני אשר מופך, אני אומר, כי כתוב בתורה במקום אחר, ורפו ירפא. מכאן הם אומרים שניתנה רשות לרופא לרפא. כלומר, הם כאילו היו צריכים הסבר תיאולוגי עבור אותם אנשים קיצוניים שאמרו, לא, 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 אנחנו רק נפנה לאלוהים.
זאת אומרת, האל גם גורם למחלה כסוג של עונש?
בהחלט. בספר דברים, פרק כ"ח, כאשר אלוהים מאיים על העם, שאם הוא לא יעשה את המצוות, לא יקיים את המצוות, אז יקרה לו כך וכך. האל משתמש ב... נקרא לזה ארסנל של עונשים, למשל, שלא ירדו גשמים מהשמיים, שיבוא אויב, ובין היתר גם שיבואו מחלות. זאת אומרת, המחלות הם בעצם אמצעי בארסנל, מחסן הנשק של אלוהים, כדי להניש את מי שאינם הולכים בדרכו של האל.
זאת אומרת, הוא יכול לעשות, להוריד ברד, לעשות מכות מסוימות,
לא,
או דברים
ברד,
כאלה.
ברד זה לא מחלה, כן.
וגם להניש כן, במחלה.
נכון.
אוקיי, אז יש לנו את האל הזה, ויש לנו את האל שנוגף, אבל גם מרפא, כסוג של סלוויישן כזה.
למשל, ניקח את המגפה, אז יש לנו מגפה, יש כמה מגפות בתנך, אז למשל, בימיו של דוד מדובר על מגפה, המגפה קרתה בגלל שדוד שלח את יואב לפקוד את העם, ועכשיו, כדי לפתור את הבעיה, אז דוד פונה לאלוהים, אלוהים אומר לו, תקים, בעצם באמצעות מלאך, תקים מזבח, הקים מזבח, והמגפה נעצרה. זאת אומרת, האל הוא שלח מגפה, ולאחר שדוד מילא את רצונו, או הביע חרטה, אז המגפה נעצרה.
יש לנו עוד מקרה מאוד מעניין עם מחלה שהיא עונש בעצם, זה הסיפור כן. של שרה ופרעה. מה הולך שם?
נכון. אז שם, במקרה הזה, כאשר פרעה לוקח את שרה, אז כתוב, ונגע השם את פרעה, נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. זאת אומרת, כאשר פרעה לוקח אישה שהיא אשת איש, אז האלוהים מעניש אותו בנגעים, כשהם מחלות אור, על דבר שרה אשת אשתו. עכשיו, מה שאנחנו יודעים ממקום אחר, בפרקים אחרים בספר בראשית, כי כתוב את זה בהקשר דומה, שחלק מהנגעים הללו היו מחלות אור, ולא רק מחלות אור, אלא למעשה מחלות מין. עכשיו אני אסביר בגדול, כאשר מופר איזון הורמונלי, למשל, אז נשים אינם יכולות להיכנס להיריון. אז חלק מהעונש האלוהי בא לידי ביטוי בכך שהאויל והוא לקח אשת איש, אפילו שהוא לא נגע בה, כבר עצם העובדה הזו גורמת עונש לאמהות שלו, להשפחות, שהן לא יכולות להיכנס להיריון כעונש אלוהי. למעשה, כל מחלות המין, התופעה הראשונית הנצפית בהם היא אדמומית בעור ובדרך כלל באיברי המין. אז לכן אנשים, הם לא יודעים בדיוק מה יש להם, הם הולכים קודם כל לרופא עור. ורופא האור הוא, כפי שאנחנו יודעים בימינו וגם בעת העתיקה, הוא גם כן רופא מין, והוא יכול לעשות את ההבחנה המבדלת, האם מדובר במחלה מסוג אחד או מחלה מסוג אחר.
ומבחינת העונש, למה זה קופץ לפן המיני דווקא, זאת אומרת?
בגלל שהוא לקח אשת איש.
אז ישר מקושר.
החטא הוא חטא בתחום קיום יחסי מין, והעונש הוא באותו תחום, אפשר לקרוא לזה מידה כנגד מידה. למעשה okay. הראשון שכתוב עליו שהוא חולה, אז זה על יעקב, אז חזל גם חשבו שעד ימיו לא היו מחלות, שזה כמובן סוג של, כאילו, לייפות את העבר.
ליפוי קצת, כן.
כן, כן, אבל טוב שהוא שוכב על המיטה, אז עכשיו מה הוא עושה שם, או בגלל שהוא באמת זקן מופלג, או בגלל שהוא סובל ממחלה אחרת, אנחנו לא יודעים. על דוד המלך אנחנו יודעים בפירוש, ולא יחם לו, שלפי הערכתי, אדם בן 70, שהוא מרגיש כל הזמן שקר, יש לו להערכתי בעיות בזרימת הדם, בעיות בדופק, וכיוצא בכך.
אז ראינו בעצם כי האל פוגע באדם, מנחית עליו מחלות שונות ומשונות, וגם מרפא אותן. האם היו מקרים בהם האל לא מרפא את האדם מבחינת עונש? הרי במבט ריאלי על התקופה הזאת, האדם לא הבין רבות מתופעות הטבע וטבען של המחלות, היה די נסתר, זאת אומרת מיסטי אפילו. מן הסתם האנשים האשימו, במרכאות או שלא במרכאות, שהאל הוא אחראי לחלק מהצרות בעולם בכלל.
ודאי.
ובפרט הגופני בפרט.
כן, הנה, נביא דוגמה. אז אלוהים מעניש את מרים בצרעת, ולאחר מכן משה מתפלל השם, והשם מרפא את מרים. לעומת זאת, אלוהים מעניש את המלך עוזיהו בצרעת, והוא לא מרפא אותו. זאת אומרת שהמקור של הסבל האנושי, כמו גם של העושר האנושי, הוא באלוהים.
וכתוב אפילו, וינגע אדוני את המלך, והיא מצורע עד יום מותו.
נכון.
זאת אומרת, הוא נתן לו את העונש, נכון. אבל העונש נשאר איתו.
נכון, למעשה אנחנו יודעים שמחלות אור, רוב הגדול, לא, אם לא כולם, זה כבר שאלה, לא רק שהם אדם גורר אותם כל ימיו, אלא אפילו שהוא חושב שהוא נרפא מהם, הם בעצם
נמצאות אצלו
באופן, באופן נסתר, בעצם מחלות נסתרות, שהוא לא יודע את זה, אבל זה קיים אצלו.
אז למה בעצם האל מסיר את המחלה ומרפא במקרים מסוימים ובמקרים אחרים? לא.
במקרה של מרים, כי משה התפלל.
אוקיי,
הוא חשב שמגיע למרים להציל אותה בזכות זה שהצילה את אח שלה הרבה שנים קודם לכן, כשהיה קטן.
ולעומת זאת עוזיהו, למה לא?
עוזיהו כתוב שהוא בעצם מקטיר קטורת שהיה אסור לו, וזה שהוא חטא מאוד חמור. אז חטא החמור הזה החליט אלוהים שמגיע לו עונש, ובעולם העתיק מצורה, כמו שאומרים בתלמוד, מצורה חשוב כמת. הוא הניש אותו בצרת ולא ריפא אותו עד יום מותו.
המלך יורם, גם שם, גם הוא היה חולה כרוני.
מה שקורה שיש לנו בתנ״ך, יש לנו כמה וכמה סיפורים על מלכים שהיו חולים. באופן טבעי, אנשים מעוניינים במחלות של אנשים מפורסמים, פשוט בגלל שהם אנשים מפורסמים. אז לכן אנחנו יודעים, לדוגמה, אנגלה מרקל חולה, רועדת קצת, מיד אנשים רוצים לדעת מה קרה לה. בדיוק. אז יש גם כאלה תופעות בתנ״ך, אנחנו יודעים שהמלך חזקיהו היה חולה, שפרעה היה חולה, שנבוכדנצר היה חולה בספר דניאל. אז גם המלך יהורם וגם מלכים נוספים היו חולים, אלה תופעות המוכרות היטב בתנ״ך.
וזה תמיד עניין כנראה אנשים, מה קורה לסלבריטיז של אותה תקופה, ומה הם חולים, ולמה הם לא יוצאים מהבית תקופה ארוכה ומה.
נכון, בפרט שאצל המלך חזקיהו, מי שריפא אותו היה הנביא ישעיהו, אז התנ״ך.
שהוא גם סלב בעצמו.
נכון, אז מציין את זה.
אוקיי, דוגמה נוספת לשימוש האל במחלה בתור עונש, או לפחות בתור אמצעי של האל נגד אויבי עמו ועירו, יש את הסיפור של מותם של חיילי אשור. מה שם קורה?
אז כאן כדאי לומר למאזינים תופעה מעניינת, שחוקרי תולדות המלחמות קבעו שעד לראשית המאה ה-19, הרוב הגדול של החיילים, עד כמה שזה ישמע משונה, מתו יותר ממחלות מאשר בקרב. כי מכל מיני סיבות, אפשר לקרוא להם טיפוס, דיזנטריה וכיוצא בזאת, ומה שכתוב אצל סנחריב, שהוא בא לצור על המלך חזקיהו בשנת 701 לפני הספירה, והנה קמו בבוקר, ולפי התיאור המקראי, 185 אלף חיילים מתו.
בואו נצמצם את המספר, נגיד שהגזימו. לא,
אם נתעלם מהמספר הגדול, מה שברור הוא שקבוצת חיילים גדולה מתה במוות מהיר, וזו תופעה אופיינית לטיפוס, זו תופעה אופיינית לחיילים שלא מקפידים על כללי היגיינה, ואנחנו מכירים אותה היטב במהלך ההיסטוריה. גם אצל נפוליון אגב, חלו, שם חלו בדבר. די יפה אנחנו יודעים על מחלות של חיילים, אבל אם נתעלם רגע מהנקודה דווקא של חיילים, אנחנו יודעים שהיו מגפות בעולם העתיק שגרמו לכל מיני שינויים. הנה, הזכרנו קודם את המגפה של יואב, היו עוד מגפות.
אי אפשר לעשות פרק בעושים תנ״ך על מחלות בלי לדבר על 10 המכות. הרי זה נדרש כמעט. אז יש לנו שם כמה וכמה מחלות.
אז בוא נאמר ככה, אני כתבתי פעם מאמר על המחלות הללו ועל המשמעות שלהם, בעצם פגיעה באקוסיסטם. זאת אומרת, קודם כל הנהר הופך לדם בגלל שבעצם לא יורדים גשמים, כלומר לא יורדים גשמים לא במצרים, מצרים בטח לא יורדים גשמים, אלא באפריקה לא יורדים, מכל מיני סיבות. כתוצאה מכך הנהר יורד ויורד, עד שמימיו הופכים לדם, שפירושו של דבר בעצם סוג של חזזית, סוג של פטריה שצומחת במים, ואלה המקשים עליי, אולי זה בכל זאת דם, אז אני, לטובת אלה ששואלים אותי את השאלה, אז אני שואל רק רגע, זה אדם מסוג A או מסוג O?
Okay.
אז אני מציע לא ללכת בכלל לכיוונים הללו, וכתוצאה מכך שהמערכת האקוסיסטם של הנער קרסה, אז הצפרדעים נסים משם, כי הם לא יכולים לחיות, כי פשוט בלתי נסבל במים. זאת אומרת,
אתה רואה את הכל כאיזושהי מערכת אחת שמזינה ומגלגלת אחד את השני.
נכון, ואגב, אנחנו יודעים על מצרים ועל בעיות התחלואה של מצרים באופן מיוחד, יותר מאשר על כל ארץ אחרת לאורך ההיסטוריה, מכל מיני סיבות. אז התחלנו בדם, עברנו לצפרדע, אחר כך קינים. הרוב, בניגוד לפירושים המקובלים, אני מסביר שמדובר באש, סוג מסוים של אש.
זה לא שמעתי.
כן, אז אני מקצר כאן, כי זה לא מחלה, זה יותר תופעות טבע שאנחנו רואים באפריקה, וצריך להסביר אותם בקונטקסט אחר. דבר, המדובר בדבר כאן, דבר במצרים, זו מחלה מוכרת יפה, אבל שם זה היה רק בבעלי החיים.
גם כתוב במפורש הרי.
נכון. עכשיו אנחנו גם יודעים, יש לנו מחלות בתנ"ך, בהם ניגפים או חולים גם בעלי חיים וגם בני אדם, ויש מחלות שלא ככה. ניתן דוגמה, היפוקרטס עצמו בספרו על המחלות הקדושות, הוא עוסק באפילפסיה, והוא מדן באפילפסיה, אומר שזו מחלה שהיא קורית הן אצל בני אדם והן אצל עיזים. אז זאת אומרת, אנחנו מודעים היטב לעניין הזה, אפשר להראות את זה גם בספר והיקרא, יש מודעות לכך שחלק מהמחלות אצל בני אדם וגם בעלי חיים. אז אם כן, אנחנו חוזרים לסרט המכות, דם צפרדי הקינים הרוב דבר שכין, שזה מחלת אור, וכתוב שגם כן שכין מצרים, שכין רע, זאת אומרת, היו להם
מספר ורסיות של אותו.
ודאי, גם היום אנחנו יודעים שעשרה אנשים הולכים לרופא, כל אחד מהם חושב שהם סובלים אותה מחלה, אבל אלה מחלות שונות. אז איזו מחלת אור, השכין אנחנו מכירים גם כן אצל איוב ועוד בעולם העתיק, ולאחר מכן מכת בחורות שזה כבר סוג אחר, אז כבר נדלג עליו.
שלום לכם, כאן דוקטור יובל דרור, אני המנחה של הפודקאסט עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. בפרק מיוחד שעשינו בשיתוף ובחסות סמסונג, דיברנו על עתיד הטלוויזיה. מה זו טכנולוגיית 8K החדשה שהגיעה לחיינו? למה כל כך חשוב לראות גם שחור בטלוויזיה? ואיך מכניסים במסך יותר מ-30 מיליון פיקסלים? חפשו את עושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואת הפרק הזה תוכלו גם למצוא באתר של סמסונג. האזנה נעימה.
אוקיי, עכשיו פרופסור בר אילן, מונחת לפניי איזושהי טבלה, רשימה מתוך המאמר שלך על המחלות הקדושות, שבה בעצם מוזכרים סלבס של התנ"ך והמחלות שלהם. אז ככה, בוא בקיצור נספר מי חלה במה, כי בכל זאת אמרנו שזה מעניין.
אז דיברנו על המלך חזקיהו ופרעה, מחלות אור, איוב, שכין, מרים, הזכרנו גם כן את פרשת נגעים בספר ויקרא, פרק י"ג י"ד, עוזיהו חלה בצרעת, יש לנו מחלות נוספות, יש לנו למלך יהורם יש מחלת מעיים, כאן אני רואה שברשימה שלי חסרה עוד מחלה, שהיא כנראה אומרים שזה גאוט, לא ברור.
בקיצור, לא חסרות מחלות, ואני רוצה לנסות, ראינו שיש כל מיני מחלות, אגב, רובם, לפי מה שאני רואה, אני ככה אקרא את הרשימה בקיצור מלמעלה למטה, שכין, צרעת, צרעת, צרעת במצח, מחלת מעיים, דבר, שכין, נגף, עפלים, מגפה, מגפת דבר, הרבה מאוד מחלות שהן חיצוניות שאפשר לראות אותן, וזה גם הגיוני, כי למישהו היה, סליחה, סרטן בלבלב, הוא פשוט נכון. כואב לו באיזשהו שלב והוא מת, נכון. לא רואים את זה.
הסרטן, זה נכון מה שאתה אומר, סרטן ומחלות אחרות הם לא זיהו בתור מחלה, ידעו שאנשים חולים, רק לא ידעו בדיוק את הסיבה עד תקופה מאוחרת יחסית. אבל כשאנחנו בודקים היום עצמות, שלא לדבר על מומיה, חוקרים אותה אנשים פתולוגיים ומגלים...
במומיות גילו הרבה בעיות בשיניים, שלא הרבה, במפתיע.
לא רק בשיניים, מגלים כל מיני דברים בעצמות, עושים היום כל מיני מחקרים מתוחכמים ביחס להרכבי התזונה שלהם, ועוד כיוצא באלו. כך שהיום האידיוט הן ממש מופלגות ביחס לעולם העתיק.
אז למרות שכאילו מגוון המחלות האלוהיות, כן, לכאורה קטן, יש במקרא דוגמאות נוספות שהאל השתמש במחלות שונות ומגוונות, לא. עד כדי כך שאתה אפילו אומר שאפשר לראות בזה את כל המחלות כולן, ומדבר בעצם על שתי רשימות של מחלות שמובאות בפרשת הברכות והכללות שבדברים כ"ח.
נכון.
שפע של מחלות. כן. בוא נעבור עליהם ככה ונראה מה הם ואם אנחנו יכולים לזהות אותם. תראו, איך בכלל למשל, מזהים אותם?
תראו, למשל, מוזכרת בתנ"ך מחלת השחפת, שם באותו פרק, לא ברור לגמרי אם זו השחפת של היום.
איך באמת יודעים? השם הוא השתמר, אבל...
לא, לא, השם, זה חלק מהעניין, כן. הוא כאשר במאה ה-19, לאמת, הכירו את השחפת עוד הרבה קודם, אבל בעידן המודרני, כאשר חקרו וניסו לזהות את מה בדיוק מדובר בתנ"ך, אז חוקרים שונים הציעו הצעות שונות. למעשה, הרבה מחלות יש בהם מחלוקת לגבי זיהוי מדויק, בגלל שאין לנו את התסמינים שלהם, למשל, בימינו, או במאה ה-19, כשאנחנו מדברים על שחפת, אז הדבר הראשון שרוצים לדעת, האם האדם יורק דם. עכשיו, בעולם העתיק, מוזכרת המילה שחפת, אבל ללא כל קונטקסט. אז קשה לדעת במה מדובר. לדוגמה, בספר ויקרא מוזכרת מחלה בשם ילפת. אבל לא כתוב באיזה הקשר, אז אתה לא יודע. אז לכן אתה נמצא בסוג מסוים של ניחוש, שאם אתה קולע למטרה, אני קורא לזה ניחוש מלומד. זאת אומרת, אני מוכן לנחש.
אין איזה ניתוח פילולוגי, אולי לפי שפות אזוריות.
אז זהו, שזו שאלה באיזה מידה מותר לבצע ניתוח פילולוגי. רק לדוגמה, כאשר אתה קורא היום למחלה בשם סרטן, בעידן המודרני, אז גם אם תעשה ניתוח פילולוגי, כן. ותבין שמדובר בחיה, אז לא תבין איך זה קשור בכלל למחלה שאנחנו מדברים עליה. לכן גם השאלה היא באיזה מידה לפילולוגיה יש תוקף בחקירה מנסוג הזו היא שאלה. אז אני אומר, יש לנו כאן סוג של ניחוש מלומד, חלק אנחנו יודעים יותר טוב, וחלק מנחשים, נקרא לזה כך.
אז בואו בבקשה ברשותך, אני אקרא את רשימת המחלות בדברים כ"ח, בפרשת הקללות, וננסה לראות, אם אפשר להבין, שחפת, ובקדחת, ובדלקת, ובחרחר, חרחור,
כן.
ובחרב, ובשידפון, ובירקון, ורדפוך עד עובדיך.
ורדפוך עד עובדיך. תראה, שדפון וירקון, אלה הם מחלות של צמחים. בקיצור, בא בבוקר לשדה, וכל העמל שהוא יגע עליו, בעצם הוא רואה שאין לו כלום.
מהמילה שדוף אני מניח,
נכון,
מהמילה ירוקת.
נכון, מה... אבל הירוקת שלהם זה בעצם לא ירוק שלנו, הירוק שלהם זה בעצם סוג של צהוב.
אבל צריך להבין, לא משנה. צריך להבין, אתה אומר גם את הצבעים.
אפילו את הטרמינולוגיה, כן. של הצבע צריך לדעת. אבל זה לא כל כך משנה. מה שאנחנו יודעים שיש לנו כאן עוד מחלות ועוד מחלות ועוד מחלות, אבל כיוון שחסר לי קונטקסט, אז קשה מאוד לזהות אותם, לכן מה שקורה במחקר מודרני בעצם... פחות מנסים לזהות את המחלות בצורה שכזו, ויותר מנסים לדבר על הדברים שמסביב לזה. למשל, אני עוסק בשאלה של הרופאים והידע הרפואי שלהם, או הכהנים והידע הרפואי שלהם. יש בתנך הרבה מחלות, חלק מהם בלתי ניתנות לזיהוי, חלק מהם ניתנות לזיהוי באופן של נקרא לזה ניחוש מלומד,
כמו חרחור, למשל, שנשמע כמו
מנחה,
משהו של...
כן, מנחשים, כן. מנחשים.
איזושהי אסתמה אולי.
כן, או... אבל מה ההבדל נניח, מה ההבדל בין קדחת נניח לבין... מה זה קדח? מה זה קדחת? זה אדם שיש לו חום בעצם, נכון? סוג מסוים.
כן, קודח,
אז,
הייתי
אז
אומר.
אז עוד פעם, אז למשל, לא ברור שהקדח ניקח לנהיה...
מצד שני, אולי זה מלשון קדיחה.
ש... לא, 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 זה הכוונה היא שיש קודחת, הכוונה היא שיש אוקיי. חום. אבל לא ברור נניח אם זה מלאריה. לא ברור, למרות שכנראה המלאריה מוזכרת בתנך, אבל בהקשר אחר. אבל בלי השם הזה, אז צריך להבין שכיוון שלא הייתה רפואה בתפיסה המודרנית, אז ממילא גם הטרמינולוגיה היא לא טרמינולוגיה שאפשר לסמוך עליה, ולכן אנחנו היום פחות עובדים על הכיוון הזה, כי בעצם הוא כיוון שנקרא לו עקר.
אוקיי, בהמשך הדברים יש לנו עוד מחלות. בשחיד מצרים, עפולים, הקרי בתחורים,
כן.
ובגרב, ובחרס.
כן. אז טוב, אז כאן...
מה יש לנו פה? איזה תפריט?
שחין מצרים, עוד פעם אנחנו חוזרים למחלות אור, זה משפחה גדולה של מחלות מסוגים שונים. כיוון שמדובר בשחין מצרים, אז אנחנו, מה שאנחנו רואים, שהם עצמם, הרופאים, או התנך, או מי שחיבר את זה, היה מודע לכך שיש הבדלים בין מחלה בארץ אחת למחלה בארץ אחרת, וזו תופעה שאנחנו מכירים עד היום אגב. וזה למעשה גם הרופא המצרי בעולם הקדום הכיר אחת המחלות, שכחתי את מה הוא התכוון, הוא אומר המחלה הכנענית. זאת אומרת, הוא ידע שיש מחלות שמוצאה מאזורים מסוימים, כמו שהיום, למשל, שנוסעים, אנשים שנוסעים לכל מיני מקומות אקזוטיים, אז הם יודעים שיש מחלות שמגיעות רק משם. ניקח לדוגמה לאחרונה את הזיקה. אלה תופעות שהיו מוכרות גם בעולם עתיק. אז שכין מצרים זה איזושהי ורסיה, מיוחדת.
זה מעניין שהכותב מבחין בין שכין שלנו, או מקום,
נכון.
לשכין אחר, שהוא
נכון.
קצת אחר כנראה, עם תופעות אחרות.
אז רואים
אחרות.
את זה, פשוט הדלקת היא נראית אחרת, הפצע נראה קצת שונה, וכיוצא בזאת.
עכשיו, תחורים?
תחורים, לא. אז התחורים זה כנראה לא המחלה כפי שאנחנו קוראים לה היום, שזה ברקטום, אלא התחורים כאן כנראה, לפחות לפי מה שניתן להבין מתוך ספר שמואל, מדובר במחלת מין, וזאת לפחות על פי המילה אפולים, אבל זה גם כן לא לגמרי ברור.
גרב?
גרב
חרס?
זה, גרב זה, אין שום ספק שגרב זה מחלת אור. יש אומרים, כל מיני מחלות אור של ילדים, מחלות אור לא כל כך נוראיות שאפשר להסתדר איתם, וחרס או חרס זה כנראה סוג של התייבשות אור. עוד פעם, זה סוג של מחלות אור, ואני אסביר גם מדוע. מדוע התנך עוסק הרבה במחלות אור? בגלל שאלה מחלות כרוניות. כשאדם חולה במחלה, נניח דלקת ריאות, אז או שהוא מבריא אחרי שבועיים, או שהוא מת אחרי שבועיים. ואז העניין הזה נשכח ולא רלוונטי.
נפטר,
כן,
תרתי משמע.
בדיוק. אבל כאשר אדם סובל מחלה כרונית, אז הוא מושך אותה כל החיים, זה יכול להיות עשרות שנים, לפעמים מתים אגב ממחלות אור. ואז כתוצאה מכך פשוט אנשים נחשפו למחלות האור, והתנך גם מודע לעניין הזה.
בהמשך יש לנו מחלות שהן באמת לא מחלות אור, שיגעון, עיוורון, תימהון לבב. אני מניח שזה כן. מחלות שהן נפשיות יותר, כן. לפחות לא, שיגעון ותימהון?
כן, ודאי, ודאי. אנחנו אנשים...
שלא ידעו למקד.
לא, תראו, אנשים, גם בעידן המודרני ובכל תקופה, אנשים סובלים מבעיות נפשיות. ובעידן המודרני נמצאו טיפולים בצורה כזו, בצורה אחרת, יותר יעילים מאשר פעם. אבל מחלות מסוג הזה היו קיימות, ופעם תזכרו שפעם אנשים חולי רוח היו מוכנסים לבתי כלא אפילו.
עד לא מזמן.
עד לא, נכון, נכון. לגבי העיוורון, אז יש סוגים שונים של עיוורון, ואנחנו יודעים על זה. יש עיוורון מסוג אחד, מסוג שני, מסוג שלישי, הם גם היו מודעים לזה היטב.
ובסוף סוגרת לנו את הרשימה המכובדת, השכין. שוב.
עוד פעם אנחנו חוזרים, כן. משפחה כוללת של כל מיני מחלות אור, שאחת הבעיות שלה זה שקשה מאוד להיפטר מהם, ואגב, צריך לשים לב, שעד היום התחום של הדרמטולוגיה הוא תחום שהרבה פחות התפתח מאשר מחלות קרדיולוגיות למשל, או סרטן מכיוון אחר, שם אנחנו רואים הצלחה גדולה בעשרות השנים האחרונות, לעומת זאת במחלות האור ההצלחה היא די מינורית, תשאל את הרופאים ואת הפתולוגים.
ממה מתים?
לא, למה זה קורה? למה בעצם פחות מצליחים להתמודד עם מחלות האור?
אולי כי אפשר לחיות עם זה, אז זה פחות שוק ופחות תרופות.
יכול להיות, יכול להיות.
לסיכום פרופסור בר אילן, ראינו שהרעיון שהאל שמרפא ונוגף הוא מאוד בסיסי בתפיסה היהודית במקרא, מתחיל במקרא, ממשיך בתלמוד, אבל בתנך עצמו, כמייצג בעצם תקופה, מציאות היסטורית כלשהי, אנחנו רואים את כל הפנים האלה של החיים, מפוליטיקה גבוהה ובתי מלוכה, ועד החיים היומיומיים של אנשים שחולים וכואבים, ובאים להקליט פרק בוסים תנך עם שפעת.
אמת, שאני שואל את עצמי איפה נקודת קו פרשת המים ביחס של היהדות אל המחלות, נדמה לי שהתשובה נמצאת בשאלה שנשאל רב היי גאון, כאשר אנחנו נמצאים בעצם בראשית המאה ה-11, ורב היי גאון נחשב לאחרון בזמן וראשון בחשיבות מבחינת גאוני בבל, והוא נשאל לגבי טיפול במחלות, האם צריך לטפל במחלות בהתאם למה שכתוב בתלמוד. אז אתה מצפה מראש הישיבה, מהאדם שעומד בראש המוסד הזה על מורשת אבותיו, שהוא יגיד, כן, מה שכתוב בתלמוד קדוש, תבצעו את הטיפול הרפואי בהתאם לתלמוד. התשובה שלו, לא. הוא אומר, תעזבו את הטיפול התלמודי, מה שכתוב בתלמוד, ותלכו לרופא. ולמזלנו הרב, אז שמענו בקולו, והיהודים מאז ועד היום הזה, כשהם חולים, הם רצים אל הרופא, עד כדי כך שבאמריקה ואפילו באירופה התפתח מיתוס מסוים של יהודים שהם הולכים לרפואה, זה למעשה קיים במידה מסוימת גם עד היום, ועזבנו את התפיסה של המחלות כפי שהיא מעוגנת בתנ"ך וגם כפי שהיא מעוגנת בתלמוד, ופנינו אל השכל ואל הידע
ואנחנו
המקצועי.
ואנחנו לא רואים בזה, אפשר להגיד.
לא רואים
בזה.
נכון.
זהו, עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה רבה, פרופסור בר אילן, שהתארחת אצלנו. אתם מוזמנים לחפש אותנו ולעשות לנו לייק בעמוד הבית של עושים היסטוריה בפייסבוק, לשמוע את הפרקים ולהוריד פרקים נוספים בעושים היסטוריה. תודה לאיתמר סויסה, העורך והמפיק שלנו. תודה רבה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ותודה לכם על ההזנה. שוב תודה, פרופסור בר אילן. מי שרוצה לשמוע עוד על הדברים האלה, מוזמן אליך לבר אילן. אתה מרצה על הנושאים האלה ועל עוד נושאים מאוד מעניינים, על הריאליה של העולם העתיק.
כל מה שאני יכול להגיד, תודה, תהיו בריאים.
תהיו בריאים, תודה רבה לך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.